טוב. ובמדרש תנחומה ועלותך, יראה את השם בני ומלך. ועם שונים, אל תתערב. זה פסוק במשלה. מהו ומלך? כן? הרי זה קצת מוזר, הביטוי הזה. יראה השם ומלך. אז צריך לראות את השם וגם את המלך. זה נשמע שיתוף. לא מתאים שיגידו, אם במקום שיש יראת שמיים, שגם יראה את המלך. מה? תנחומה בעלותך. כתוב במדבר רבה אצלך? מעניין. עכשיו, יכול להיות שיש אחד... הפסוק הוא במשלה, זה ברור. השאלה היא אם הביאור הוא נמצא במדרש, או בתנחומה, או ב... או במדבר רבה. יכול שמובא גם בשניהם. נכון? יכול שמובא בשניהם. טוב. מהו ומלך? אומר המדרש, כל מי שהוא ירא מן הקדוש ברוך הוא, סופו לעשות מלך. כלומר, ירא השם בני, ומלך, ואז אתה תהיה מלך. כן? ככה המדרש מסביר. מי שיש יראת שמיים, בסוף נהיה מלך. ממי אתה למד? מאברהם אבינו, שנאמר, כי עתה ידעתי, כי ירא אלוהים. עתה, ונעשה מלך. אמר רב ברכיה הכהן בשם רבי חלבו, כתיב אל עמק שווה הוא עמק המלך, עמק שהושבו הכל ונטלו עצים וקצצו ארזים ועשו כיסא ויושיבו למלך עליהם. אז מכאן אנחנו רואים שאברהם נהיה מלך. וכן יוסף אמר את האלוהים אני ירא, ונעשה מלך. וכן משה, כי ירא מהביט אל האלוהים, ונעשה מלך. שנאמר, ויהי בישורון מלך. ודבר זה פירושו. עכשיו, עד כאן זה דברי המדרש. שם מסביר המערב. ודבר זה פירושו, כי אין מורה כמו מורה מלכות. ואשר הוא ירא השם, נותן השם יתברך מיראתו עליו עד שהוא מלך ויהיה לו מורה מלכות. מה פירוש הדברי המהר"ל? הרי יראת מלך זאת היראה המקסימלית. זה משהו, אין מורה כמורה מלך. יש ביטוי, רבי חנינה בסגן הכהנים אומר, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. זאת אומרת, מה שמחזיק את ה... את האנשים שהם לא יאכלו אחד את השני, זה המלכות. הסתכלות קצת פסימית. זה אומר שהחברה האנושית היא חברה של זאבים. אומרים, אדם זאב לרעהו, אבל יש השלטון, והשלטון מחזיק את האנשים שלא יאכלו אחד את השני. כלומר, אם אתה תיקח מקום, תסיר ממנו את המלכות לשעה, על המקום זה יהפוך להיות בלגן אטומי, ג'ונגל ממש. כן, זה שאלה שהיו רגילים לשאול בתורת מדעי המדינה. כן, הרי אריסטו אמר שטבע האדם לחיות בחברה. היו כאלה שפקפקו על זה, הובס למשל, אמר מה פתאום, טבע האדם לאכול אחד את השני. המדינה רק מונעת את זה. כן, זה כמה שיטות בזה. אבל כאן אומר המהר"ל, אין מורה כמו מורה המלכות. אז אם יש לאדם מורה כלפי הקדוש ברוך הוא, אותו מורה שהוא מייחס למלכות, הוא מייחס לקדוש ברוך הוא, אז הוא עושה את הקדוש ברוך הוא למלך. ואז מלך מעניק מלכות. כלומר, כיוון שהוא ירא, הוא נהיה מלך. תודה רבה. אל. מה? מה? כלומר, אדם שהוא לא המלך, בא הוא מצמיד לו אקדח. כן, אבל זה, איך לומר, זה משהו נקודתי. הוא לא רוצה למות. מישהו שם לו אקדח על הרקה, אז זה לא נקרא מורה מלכות. זה נקרא מורה של שעה. המלך, אני ירא ממנו תמיד. גם אם הוא לא מקדיר, כלומר, הייתי אומר אפילו יותר מזה. למה אני שומר על החוק? האם בגלל שאם אני לא אשמור על החוק יענישו אותי? או בגלל שיש אווירה כללית שהחוק מחייב. תלוי את מי, את מי שואלים, נכון? אבל ברגע שאדם שיצמיד אליי את האקדח יפסיק להצמיד, אני מפסיק תירה ממנו. מה שאין כן המלכות שהיא מוסד קבוע. יש המשכיות במלכות, שזה אחד הסודות, זה אחד הדברים היפים, אפשר לומר, שיש במוסד המדינתי, זה שיש לו רציפות. שהרצף השלטוני. לכן בכל חוקה שלא תהיה, תמיד דואגים לזה שיהיה רצף שלטוני. מה קורה אם המלך מת? כן? אז אין דבר כזה שהמדינה לא קיימת. המלך מת, יש סדרים, מה עושים עד שממנים את המלך הבא? כן? טוב. אז איפה היינו? אפשר לומר משהו כזה, כן? הוא ירא את השם, אז הוא שם לו מלך. אז המלך מעניק מלכות, כן? נכון.
ומה עם כל שאר הצדיקים שלא היו מלכים?
כנראה שכולם היו מלכים. ישראל בני מלכים הם, נכון? יש הלכה, הם לומדים מזה הלכות אגב, מזה שישראל בני מלכים.
כן.
אז כנראה שמדובר בסוג שאדם שזה התכונה שלו, זה העניין שלו בחיים. כן? אז אצל יוסף זה עמד למבחן, באמת, את האלוהים אני ירא, ולכן הוא עמד בכל לחץ שהוא. כן? ומתוך כך, יש את פוטיפר וכל הדברים האלה, מתוך כך הוא שייך לזה. ועוד יש לך להבין זה, אפשר לומר בעצם, כשיוסף מסרב להיכנע לאשת פוטיפר, בגלל שהוא ירא אלוהים. זה בעצם אומר שהציר של הסמכות מאוד חזק אצלו. אז הוא מבין מה זה סמכות. כיוון שהוא מבין מה זה סמכות, אז הוא שייך למדעי המדינה. הוא האיש הראוי לשלוט. כן, זה הכל. ועוד יש לך להבין זה, ממה שידבר אחר כך, כי בעל היראה הוא נבדל מן הנמצאים והוא שקול נגד הכל. ודבר זה מדרגת המלך שהוא נבדל מן הכלל והוא שקול כמו הכלל. מה זאת אומרת שבעל היראה הוא נבדל מן הנמצאים? זה דבר שלמדנו מקודם. הרי מה זה להיות ירא? מה הייתה ההגדרה של המהר"ל? מה זה ירא? זה לא מה שהוא אמר. מה? לא, זה קדוש, אבל לא ירא. איפה, לפני כמה שיעורים עסקנו בדברי המהר"ל שהוא הסביר לנו מה זה יראה. מה התכונה העיקרית של הירא לפי המהר"ל? אתם מתחילים לשכנע אותי שאני מורה גרוע, הרי אני מלמד ולא זוכרים. אולי כדאי שאני אמצא מקצוע אחר. מה? יפה, הצלת את הקריירה שלי עכשיו. כן, למדנו שלפי המהר"ל, הירא זה מי שבטל. זה עושה עצמו כמי שאינו. אז אם הוא כמי שאינו, בזה עצמו הוא נבדל מכל השאר. כי לכל השאר יש קיום, והוא כאילו אין לו קיום. לכן הוא נבדל מכולם. נכון? זה מה שהוא אמר. אז זה מה שאני חוזר, ועוד יש לך להבין זה ממה שהתבר אחר כך, כי בעל היראה הוא נבדל מן הנמצאים. והוא שקול נגד הכל. ודבר זה, מדרגת המלך, שהוא נבדל מן הכלל, והוא שקול כמו הכלל. כלומר, יש דמיון בין הנבדלות של הירא לבין הנבדלות של המלך. גם המלך נבדל. איך אני יודע? כי הוא מלך. זאת אומרת, אם הוא לא נבדל, אז הוא לא מלך, הוא חלק מהציבור הנמלך שמולכים עליו. והוא נבדל. אז יש פה דמיון בין נבדל לנבדל. זה הבדלה מסוג אחר, אבל זה הבדלה. שהוא בטל, בטל, כן. כי לא הייתה בשיעור ההוא, זה בסדר. אז אתה לא מאיים על הקריירה שלי, בסדר.
אבל המלך זה, הוא
מבטל את
עצמו כלפי הכלל.
או שהוא בטל מול מה שהוא מייצג. כי הרי המלך לא מולך מכוח עצמו. הוא מולך מכוח מי שממליך אותו. זה יכול להיות הקדוש ברוך הוא, זה יכול להיות הציבור. כן? אבל אז יוצא לפי זה שגם הוא בטל מבחינה מסוימת. כן? כי הרי, תגיד, המלך עושים את הפקודה שלו. מי עושה את הפקודה שלו? חייל הרבה יותר חזק ממנו. למה שהחייל ישמע לו? כן? זה לא בגלל שהמלך הוא חזק, אלא בגלל מה שהוא מייצג. כן? נכון. טוב, ועוד יש לך להבין דבר זה ממה שהתבהר אצל דדחיל מרבנן להווה צורבה מרבנן. כי הירא מן אחר ומבטל עצמו אליו, בוודאי מקבל ממנו. לפיכך אמר, ירא אלוהים וסופך להיות מלך. ופירש אחריו, כי האדם שיש בו יראת שמיים הוא עיקר, מפני כי זה כל האדם. טוב, זה דיברנו, זה גמרא במסכת שבת, על הפסוק, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמו כי זה כל האדם. אז למדנו מה זה כי זה? זה, הירא הוא כל האדם. שכל העולם לא נברא אלא בשביל אותו אחד. כל העולם נברא בשביל לצוות לזה, בשביל זה, כולה. להתלוות לזה. מה?
שאמרנו שבעצם בעל העברה הוא נבדל מן הנבדלים, אז הוא כתוב בפסקה קודם, שהוא שקול נגד הכל, גם פה אחר, שבעצם הוא נברא, כאילו כל העולם נברא בשבילו.
הוא עיקר, כן.
זאת אומרת שהעירה זה ביטול.
כן, אז זהו, לכאורה הבטל, אז הוא בצד, הוא לא במרכז, נכון? הוא אפילו לא קיים, כן, הוא לא קיים. אז איך אתה יכול להגיד שהוא העיקר? נכון? זו השאלה שלך? יפה מאוד. התשובה היא שמכיוון שהוא מצד עצמו אין לו קיום, אז הוא מקבל את קיומו ישר מהבורא. כלומר, אין לו קיום אלא מצד מי שחפץ בקיומו. אז הוא עיקר. לא, כי השאר, נגיד ככה, כל מי שאין לו יראה, אז הקיום שלו גם בא מצד החפץ של עצמו. נגיד שאין לי יראה. למה אני קיים? כי אני רוצה להיות קיים. מלבד זה שהקדוש ברוך הוא רוצה את קיומי. לעומת זה, הירא אין לו חפץ בקיום עצמו. בסדר? אז לכן, כל הקיום שלו, זה מכוח מי שנותן לו קיום. אז לכן הוא עיקר המציאות. הוא לא רוצה לחיות מצד... זה לא שהוא מואס בחיים. כן? אבל החפץ בקיומו איננו בגלל אהבת עצמו. כן? אז הוא לא חוצץ בפני הקיום שניתן לו, נכון? או לא? לא בטוח? טוב, בסדר, אוקיי. מה? אבל לא כתוב אצלו ירא. אבל לא כתוב ירא. אנחנו מדברים על המילה ירא. אז דיברנו על היחס בין אוהבי לבין ירא. שלפי ה... לפי המהר"ל, בגלל שהוא היה ירא, נקרא אוהבי. כן, דיברנו על זה. טוב. ופירש אחריו, כי האדם שיש בו יראת שמיים הוא עיקר, מפני כי זה כל האדם. ואמר, מהי? כי זה כל האדם. רבי אלעזר אומר, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה, פירוש. כמו שאמרנו למעלה, כי העולם נברא בשביל היראה, ומפני שנברא העולם בשביל הבחינה האחרת שראוי אליו הבריאה, מצד שהוא כלל העולם והוא חשוב, ולכך ראוי אליו הבריאה. והבחינה השנית, כי העילה יש לו עלול, ולכך נברא העולם שהוא העלול, ולפיכך ירא שמיים שעושה עצמו עלול אל העילה שקול כנגד כל העולם, כי אם כלל העולם ראוי לו הבריאה מצד שהוא כלל העולם. כן, זה מה שאתה שאלת, הרי כל שאר הבריאה גם כן. הרי ירא שמיים יש לו בחינה שנית שהוא עלול אל העילה, ובחינה זאת סיבה אל הבריאה כמו הבחינה הראשונה ולכך שניהם שווים. אבל בן עזאי סבר שכל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה. מה זה לצוות? להצטרף. כן, שם צוות. צוותה. לא כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה. ודבר זה כן ראוי לומר כי העולם נברא בשבילו בלבד. כמו שאמר רבי אלעזר, שוודאי השם ברך רצה לברוא כלל העולם. גם אין לומר שהוא שקול כנגד כלל העולם, כי זה אי אפשר שהעולם לא נברא רק בשביל שהוא עלול, וזה לא תמצא רק ביראת שמיים. ולכך סבר כי בוודאי ירא שמיים עיקר הבריאה שהוא העלול, אשר העלול הבריאה הוא בשבילו נברא שאר העולם. נגיד את זה אחרת. יש ביטוי במסכת יומא, שיחיד שעשה תשובה מוחלים לו ולעולם כולו. אז מוכלים לו, נגיד, אפשר איכשהו להבין. זה קצת קשה להבין, למה תשובה גורמת שמוכלים לו. אבל נגיד שהבנו. אבל למה מוכלים לעולם כולו? אלא בגלל שאם מוכלים לו, אז יש לו זכות קיום. והוא לא יכול להתקיים בלי כל העולם. אז מוכרחים למחול לעולם כולו כיוון שמוכלים לו. מי שמוכלים לו, יש לו זכות קיום. באמת או לא? אוקיי. אבל הוא לא יכול להתקיים בלי כל העולם. אז אם מוכלים לו, מוכרחים למחול לעולם כולו בגלל שמוכלים לו. מה? בגלל שהאדם לא יכול להתקיים בלי כל העולם. ולכן אם אתה מוכל לו ויש לו זכות קיום, אז הוא זקוק עכשיו לאמצעי הקיום.
אבל העולם
חטא. אם העולם חטא, לא. מוכלים לו ולעולם כולו, סימן שגם העולם חטא. לא, 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 לא. יש לה בעולם הרבה חטאים. בסדר? יחיד שעשה תשובה, לא כולם, רק הוא. בסדר? מוכלים לו. אבל מלא גם צריך למחול לעולם כולו, כי איך הוא יתקיים? מובן? איך הוא יכול להתקיים? איך אני יכול להתקיים בלי כל העולם כולו? למשל, אם לא יהיה לי אוויר, איך אני אחיה? אני צריך שיהיה אוויר. אפשר להגיד גם בני האדם. איך אני יכול להתקיים בלי כל בני האדם? איך אני אקנה חולצה? אם אין מי שמייצר חולצות, אני צריך חולצה. איך אני אייצר? אני לבד. אני צריך גם פסטה לצהריים, ואני צריך גם מיטה לישון עליה, ואני צריך גם מישהו שילמד אותי תורה, ואני צריך גם, בקיצור, כל מה שהאדם עושה, אז אני זקוק לכל הציוויליזציה האנושית. איך היא תתקיים הציוויליזציה האנושית? אם לא יהיו אנשים בעלי אינטרסים בעולם שירוצו לעשות כסף בקנאה ושנאה ותחרות? צריך, נכון? אז אתה אומר, הם אוכלי חינם. הם ישלמו על זה. פרק ב' פרק ב' בפרק ב' מדליקין שבת, למד א' עמוד א'. זו סוגיה מאוד מרכזית. כן, בואו נקרא את דברי הגמרא. והיה אמונת עיתך חוסן ישועות חוכמת ודעת, יראת השם מיוצרו. זה פסוק בספר ישעיהו. אל תנסו להבין מה הפסוק אומר. הפסוק לא ברור בכלל. כן, והיה אמונת עיתך חוסן ישועות חוכמת ודעת, יראת השם מיוצרו. אפשר לנסות להבין על דרך הפשט. אבל מה שחשוב לנו כאן זה הדרשות שהגמרא דורשת על הפסוק הזה, שזה לענייננו יותר משמעותי. אמר רבא, בשעה שמכניסים האדם לדין, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, זה נקרא והיה אמונת. כן? והיה זה שיכנס לדין, לעתיד לבוא. אמונת, אז שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה? כלומר, האם המסע ומתן שלך, העניינים הכלכליים שלך, היו מתוך אמינות, נאמנות? זאת הייתה, זו השאלה הראשונה. דבר שני, קבעת עיתים לתורה, זה המילה עיתך. והיה אמונת עיתך. האם קבעת עיתים לתורה? חוסן. מה זה חוסן? עסקת בפירייה וריבייה? כן, כי חוסן מלשון יורש. בארמית, החסנה זה ירושה. אז כדי שיהיה יורש, צריך שיהיה ילדים. אז פירייה וריבייה. חוסן, האם אתה דאגת להמשכיות? וחוסן, ישועות ציפית לישועה? מה זה ציפית לישועה? רש"י אומר, להתקיימות דברי הנביאים בימיך. כלומר, האם אתה ניצלת הזדמנויות כדי להביא גאולה לעם ישראל? כולי. חוכמות ודעת, פלפלת בחוכמה, ודעת, הבנת דבר מתוך דבר. נכון, אבל זה מה שכתוב, מה אני אעשה? ואפילו האחי, עם כל זה, היא יראת השם, היא אוצרו אין, ואילה לה. כלומר, אם כל זה עצור, כלומר, מאוחסן, בתוך יראת שמיים, יראת השם, היא אוצרו, זה שווה. אבל אם אין לך יראת שמיים, שתכלול את כל מה שעסקת בו, נסעת ונתת באמונה, פלפלת בחוכמה וכל הדברים האלה, אם אין לך אוצר של יראת שמיים, לא שווה כלום. לא הבנתי. אז זה קושי על זה. כן, אבל זה, אותי עזבו זה האמונה, נכון? נכון, אז זה סותר, אז זה סותר. זה סותר. בסדר עם זה, כן? בינתיים אני לומד את הסוגיה. משל לאדם שאמר לשלוחו, העלה לי חיטים לעלייה. האמתי בגרסה שלפנינו, קור חיטים. מה זה קור חיטים? בערך רבע טון של חיטה. 250 ליטר של חיטה. מה זה להעלות? להכניס לאוצר. כן? כלומר אומרים, תכניס לשם כך וכך חיטה. ואז השליח מכניס. אחר כך הוא שואל אותו, ואלה לו. אמר לו, עירבת בו קו חומתין? אמר לי, לאו. אמר לי, מוטב אם לא העלית. עד כאן. מה פירוש הדבר? כשאתה מכניס חיטה, אתה צריך לערבב בזה קו חומתין. אז זה קו חומתין, זה אדמה יבשה. זה מייבש את הרטיבות. כן, הרבה פעמים קונים כל מיני מוצרים שעלולים להתקלקל מפני הרטיבות, יש להם איזה שקית כזאת של מלחים שסופגים את הרטיבות. אז בחקלאות העתיקה זה קו חומתין. לוקחים חתיכה קטנה, כלומר קצת אפר יבש, מפזרים את זה בתוך החיטה, זה סופג את הרטיבות. אם לא, מה קורה? אם לא עושים את זה, אז יש, לא, לא נרכב, זה מעלה חום. כלומר, התסיסה מביאה לחום, וזה, יש דלקה, וכל החיטה נשרפת. ולכן, זה חשוב, החום, קו חומתין הזה, שיהיה קצת בתוך הקור, כן, בתוך ה-250 ליטר האלה, יהיה שם איזה כמות קטנה של קו חומתין מפוזר. יראת שמיים. אם אין יראת שמיים הזאת, הכל הלך. זה שורף. כל החוכמה שורפת את האדם. כן, טוב, זה יש, אפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים. יש למשל בספר נפש החיים, יש לו פיתוח מאוד מעניין של הדרשה הזאת. אבל אנחנו כאן, הקטע לא לומדים את הנפש החיים, לומדים את המערב. מה? כי הוא מנש. אני בן אדם טוב. אני יודע, יש אדם שלא מאמין באלוהים, אבל מה? הוא מוסרי. זה נכון, זה נכון שהמוסר נובע מיראת שמיים, אבל הוא אומר, מה אומר הרב? המוסר לא יעמוד ללא מקורו. מה זה לא יעמוד? לאורך זמן. אבל לזמן קצר, כן. זה קו. לא, לא חוד, לא שעורים, אלא חיטים פה. כן, זה 1 ל-180. כן, אבל מפוזר. כלומר, הוא מעורבב. כי אם אתה תשים את הקו רק בפינה אחת, זה לא יעזור. צריך שבכל החיטה יהיה התערובת הזאת. קטן, אבל בכל מקום. נכון. אגב, מזה הנפש החיים לומד, שכיוון שזה 1 ל-180, אז יוצא שאם אדם לומד 15 שעות תורה, הוא צריך 5 מינוטים יראה. ה5 מינוטים הזה צריך להיות מפוזר על פני כל הלימוד. כלומר, זה לא שעכשיו, טוב, עכשיו למדתי 15 שעות, עכשיו יש לי 5 דקות יראה. לא, זה לא ככה. היראה מעורבבת בכל. כן. מה אתה אומר? מה? כל החיים, נו, מה זה כלום לעומת הנצח? זה לא הרבה זמן. לא יעמוד 300 שנה, זה הכוונה. כן, המוסר לא יעמוד ללא מקור. הרי, למה הרב כותב את זה? הוא כותב את זה נגד קאנט. עמנואל קאנט אמר שהמוסר הוא צו קטגורי של התבונה. כלומר, זה דבר שמחייב מצד עצמו, בלי קשר לקדוש ברוך הוא. אדם מחויב להיות מוסרי. עכשיו, קאנט היה משוכנע שזה יעבוד. למה? הוא עצמו היה אדם מוסרי, והוא חי בחברה מאוד מאוד חכמה. הרי היה שהוא חי בחברה חכמה, זה שהוא היה שם. כלומר, אדם פילוסוף בקנה מידה כזה, רק הגרמנים היו יכולים לייצר. ולכן הוא היה משוכנע שמכיוון שהאומה הגרמנית היא אומה תבונית, והתבונה מחייבת את המוסר, שגרמניה תהיה המדינה המוסרית ביותר בעולם. זה יחזיק מעמד 200 שנה. אחר כך אני חושב שהיה משהו ששבר את זה. כן? בסדר. כן. אז זה אורך חיים של בן אדם, זה פחות מ-200 שנה, זה יכול להחזיק. יש אנשים מוסריים בעולם, שאם תשאל אותו, אותם אם הם מאמינים באלוהים, יגידו לך לא, אבל הם מוסריים. אז צריך להבין, לא, אז עם מניעת שמיים יש בעיה עם החוכמה. החוכמה מסוכנת. כי יכול להיות שאדם יתמלא בחוכמה, וזה ישרוף אותו. מה זאת אומרת ישרוף אותו? יבטל את ערך החיים שלו. אנחנו נלמד את זה. כן? אני מציע שאנחנו, כדי שנבין מה המהר"ל אומר, יש לנו פטנט, והוא לקרוא את דברי המהר"ל. בסדר? הלאה. אז אם כן, עכשיו המהר"ל נכנס לפרטים. בערו בזה מעלת היראה. כן, כלומר, כל ההגדה הזאת, היא מבארת לנו מה המשמעות של היראה. מושון לא להירדם, זה לא הזמן. דע, כי הדין, אם היה, הרי זה כשמכניסים אדם לדין, דע, כי הדין, אם היה האדם הנהגתו כאשר היה ראוי לו מה שנברא באדם הנשמה מן העליונים, ולכך תחילת דינו נסת ונטע באמונה, כי העליונים אין אחד מקבל מזולתו. לפי שאם אחד היה מקבל מזולתו, היה בהם הרכבה שהרי מקבל מזולתו, ודבר זה לא שייך בעליונים, אף כי הם מקבלים מן השם יתברך, לא נחשב דבר זה להם הרכבה, שיהיה האחד מורכב מעצמו ומזולתו, ודבר זה לא ייתכן בנבדלים שאין בהם הרכבה כלל. ולפיכך המשא ומתן מתייחס אל המורכבים שהם מקבלים מאחר, ואין במורכבים אחד עומד בעצמו, שאם היה עומד בעצמו ולא היה שום חיבור על זולתו, דבר זה הוא פשיטות ופשיטות בתחתונים. וכבר ביארנו זה בפרק משה קיבל. כלומר, מה הוא רוצה כאן המהר"ל? הוא אומר, מה ההבדל בין העליונים לבין התחתונים? העליונים, כל אחד עומד לעצמו. לעומת זה, התחתונים, כל אחד זקוק לזולתו. נכון, אז מה, כשמביאים אותך לדין, משווים אותך אל העליונים. וואי, זה בעיה. אני, שאני מורכב ואני מקבל מזולתי, איך אני יכול בכלל להשתוות אל העליונים? אז יש משהו בהתנהגות שלי שמשווה אותי קצת אל העליונים, זה שאינני גוזל. אני לא גוזל מזולתי. נכון, אני זקוק לזולתי, אבל אני לא גוזל אותו. אני נושא ונותן באמונה. כאילו שאינני זקוק לו. אז זה קצת מדמה אותי לעליונים. לכן, תחילת דינו של האדם זה על הנקודה הזאת. ודבר זה ראוי לו, והאדם יש לו מסע ומתן. ודבר זה ראוי לו מצד שהוא אדם מורכב, שהוא מקבל מזולתו. ולפיכך דין שלו מתחילה על מסע ומתן. שאם הוא באמונה ולא לקח דבר שאין ראוי לו, הוא מדמה בדבר מה אל הנבדלים. כי האדם אינו נבדל לגמרי. ולפיכך אי אפשר שלא יהיה מקבל מזולתו. עד שדבר זה הוא דומה להרכבה. ומכל מקום, האדם קצת דומה לעליונים שאין בהן הרכבה. וזה כאשר מסע ומתן שלו באמונה, שהרי אף שהוא מקבל, אינו מקבל מה שאין ראוי לו, כי היה זה הפך הנבדלים לגמרי. שהרי, כלומר, אם הוא היה גזלן, הוא היה לוקח מה שלא מגיע לו, אז הוא מנותק לגמרי מן העליונים. שהרי הנבדלים אינם בעלי מסע ומתן שהם פשוטים, ולא שייך בהם קבלה ששייך במורכבים. ולפיכך, תחילת משפט האדם שדנים אותו עם מעשיו היו, כאשר ראוי לאדם שיש בו הנשמה, הנשמה באה מהעליונים, זה הצד העליוני של האדם. כי האדם, אף שהוא אדם בעל חומר, מכל מקום יש בו נשמה אלוהית הנבדלת. ולפיכך ראוי שיהיו מדמים לנבדלים שאינם מקבלים זולתם. וכך יהיה האדם מדמה להם, אף כי הם מקבלים זה מזה, אינו נוטל מה שאינו ראוי לו, וזהו הדמות לעליונים שהם פשוטים. ולפיכך, בראשון, דינו נסעת ונתת באמונה. זה לכאורה דבר תמוה מאוד. יש לכאורה עבירות יותר חמורות מגזל בתורה, נכון? גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. לכאורה היו צריכים לדון את האדם, עבדת עבודה זרה או לא? כן? זה מה שהיה צריך להיות. אומר לא, ואין ראוי שיהיה הדין בתחילתו על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. כי הדין הוא תחילה על דבר שהיא תחילת היציאה מן הראוי. כלומר, בודקים את נקודת הסטייה הראשונה. הסטייה הראשונה זה שהוא לא נושא ונותן באמונה. הרי עבודה זרה זה סטייה בגדול. אז אנחנו לא מתחילים עם הגדול, מתחילים עם הקטן. אם זה לא היה באמונה. אפשר גם אבק לשון הרע, נכון. זה הייתי מבין. כן, נכון. למה זה? כי זה מתאים לנשמה, זה מה שאומר. כן? אז זה מתאים לנשמה. שהנשמה, כלומר, מה שמשווה את האדם לעליונים זה הנשמה, ומה שמאפיין את העליונים זה שהם לא זקוקים זה לזה. לא שהם לא מזיקים זה לזה. ולכך, הדין תחילה, נסעת בנתה באמונה, שלא הייתה הנשמה נבדלת, יוצאת מן הראוי, מה שהיא מן העליונים הפשוטים, שהן מקבלים זה מזה, מה שהן ראוי לכל אחד. אבל עבודה זרה, גילוי הרעיות ושפיכות דמים, אני חושב שאהבת לשון הרע זה כבר כמו שפיכות דמים, זה מסוים. אין זה ראוי לאדם כלל, אף שהוא בעל חומר. כלומר, אנחנו לא נדבר, כלומר, זה הייתי אומר פשיטה, אם הוא רוצח, אז בכלל לא מתחילים לדון אותו. כן? אבל אלו דברים שייכים אל האדם, במה שהוא בעל גשם מורכב. כן? כלומר, אני נושא ונותן. רק שהנשמה היא פשוטה, לכך הדין בתחילה, אם היה נמשך אחר הנשמה הנבדלת, הוא היה נמשך אחר גופו החומרי, כי מצד הגוף הגשמי שייך בו הרכבה, לכך דברים אלו הם תחילת יציאה מן הראוי. ולכך הדין על זה תחילה. ובמדרש, בתנחום המשפטים, עם כסף תלווה את עמי, היום לווה מן הלילה, והלילה מן היום, וחוזרים ופורים זה לזה באמונה. כמו שהתבהר בנתיב הצדקה אצל הריבית עין שם. ולפיכך תחילת הדין נסתה ונתה באמונה אם היה אדם דומה אל העליונים. אם כן, זה תחילת הדין. וכן, מה? לא, היום והלילה זה היחס של העליונים אל התחתונים. כן, הרי מה זה היום ולילה? השמש מסתובבת, נכון? מסתובבת לכדור, לפי ההבנה שלהם. זאת אומרת שהשמש מהירה תמיד, אבל הארץ היא זו שחוסמת את האור. ולכן יש חלק מכדור הארץ מואר וחלק לא. אז זה יצייך לתחתונים. כן. וכן... לפעמים היום ארוך, לפעמים הלילה ארוך. כן? עושים הלוואה לאורך השנה. בממוצע זה 12 שעות בדיוק. אבל זה בממוצע. יש רק יומיים בשנה שיש משקה שבע יום. כן? שזה ה-21 במרץ וה-21 בספטמבר. שזה שני הימים שבהם יש 12 שעות יום, 12 שעות לילה. בול. לפעמים זה זז ביום אחד, מכל מיני סיבות. טוב, וכן, קבעת עיתים לתורה. גם כן דבר זה, שהאדם מפני הנשמה שהיא נבדלת, ראוי שיהיה נמשך אחר השכלי. ולפיכך תחילה דין האדם, קבעת עיתים לתורה שפנה מענייני החומרים אל התורה. עד שהיה קובע עיתים לתורה. שאז לא היה נחשב עוד חומרי. כי הרי אדם יש לו צרכים חומריים, בכל מקרה. אי אפשר ללמוד תורה כל הזמן. אבל אם אני קובע עיתים, זה סימן שיש לי שייכות של התמדה. אז זה כאילו תמיד, זה כמו משל נר תמיד. נר תמיד הוא לא היה דולק כל הזמן. אבל תמיד היו מדליקים אותו. כמו גם קורבן התמיד. מה זה קורבן התמיד? אחד בבוקר, אחד אחרי הצהריים. אז למה אתה קורא לזה קורבן תמיד? כי תמיד מחדשים אותו. כן? אז זה שתמיד מחדשים אותו, זה אומר שהוא תמידי. אז קבעת עיתים לתורה. אני לא לומד תורה כל הזמן, אבל יש לי קביעות. סימן שיש לי שייכות מתמדת. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. לא תכבה, זה כבר אומר שיש לה. אבל זה לא בגלל שכתוב תמיד. אם היה רק כתוב אש תמיד תוקד על המזבח, לא היינו לומדים מזה שהיא צריכה להיות מתמדת לגמרי. לא היה, האש במזבח הייתה כל הזמן. לא, לא, חוץ מנר מערבי, אבל זה היה בנס. בסדר? הרי בעטיבות הנרות, מה זה עטיבות? הוא מדליק. יש הדלקת נרות כל פעם. וזהו שלמות הנשמה הנבדלת שהיא באדם, ואם לא כן, הוא חומרי. והדבר זה נותן הדין. ודווקא קבעת עיתים לתורה, כי קביעת העת, מורה על שהשכל הוא עיקר באדם ואינו דבר מקרה, רק כי הוא עיקר. אם אתה לומד כשבא לך, גם אם אתה לומד כל יום, אבל רק פעם בשעה זו, פעם בשעה זו, זה סימן שאין פה שייכות של קביעות. דברים אחרים הם קבועים לך, אבל לא הלימוד. ודבר זה מבואר למעלה מטיב התורה. וכן, עסקת בפריה וריביה, כי ראוי שיהיה נוטה אחר הנבדל בכל מעשיו. שימו לב שהפרשנות של המהר"ל, שכל הדברים שהוזכרו בדינו של אדם, זה הנטייה מן החומרי אל הנבדל. כן? אז אמונה, הכוונה שלא לוקח מה שאינו שלו, אז הוא דומה לעליונים. וקבעת עיתים לתורה, הכוונה שהוא פונה מהעסק החומרי אל הנבדל. מה עם פריה וריביה? אז אומר, וכן עסקת בפריה וריביה, כי ראוי שיהיה נוטה אחר הנבדל בכל מעשיו. ולכך יש לו לעסוק בפריה וריביה. לפי שהנבדל אינו נחשב פרטי, ואין צריך לו לעסוק בריאה וריביה, כי הוא בעצמו אינו נחשב פרטי, כי הפרטי הוא מצד הגשם מלבד, כמו שמבואר זה למשכיל, ומי שעוסק בריאה וריביה, הרי בכוחו הכלל ואינו נחשב עוד פרטי, ולפיכך הוא מתנבא לנבדל שאין נחשב הנבדל פרטי. ולכך, תחילת דינו, אם היה נמשך הנשמה נבדלת, אשר אין הנבדל פרטי. מאוד חשוב הנקודה הזאת. פריאה וריביה, אצל הגויים, זה נחשב להתעסקות בדברים גשמיים. אבל מצד האמת, פריה וריביה זה שייכות לנצח. כלומר, אדם מעמיד תולדות, זה סימן שהוא לא רואה את הפרטיות שלו לבדה, אלא הוא רואה את עצמו כחלק משרשרת הדורות. אז הוא רוצה את קיום המין האנושי להמשך הדורות, אז הוא נבדל. דווקא הפריה וריביה היא מעלה עצומה של המשכת החיים לאורך הדורות. ודבר זה ידוע כי הפרטי הוא מצד הגשם, והרי עוד אמרו כי מי שאינו עוסק בפריה וריביה, כאילו ממה את הדמות, שנאמר כי בצלם אלוהים עשה את האדם, ואתם ברור בו. כלומר, הכתוב מצמיד זה לזה, בצלם אלוהים עשה את האדם, ואתם ברור בו. זה שני פסוקים שונים, אבל הם דבוקים זה לזה. שתראה מזה, כי העוסק בפריה וריביה, הוא עוסק בדבר נבדל, הוא דמותו של הקדוש ברוך הוא, ואמר עוד. ציפית לישועה. ביאור עניין זה. טוב, אבל הבעיה היא שהגענו לסוף השיעור, אז נמשיך את זה בפעם הבאה.